שבת דף קמ"א, מתחילים בעזרת השם במשנה למעלה. בזמן התנאים, בזמן המשנה, היו כאלה שהיו מציעים את המיטות שלהם עם תבן, עם קש. בכל זאת זה יותר נוח מאשר קרש, קשיח. במסכת נדרים, דף נון, הגמרא מספרת שאחרי שרבי עקיבא התחתן עם רחל, שהייתה מבית של עשירים, והיא במסירות נפש עזבה את כל העשירות ובאה לבנות בית של תורה, היא האמינה בזה שרבי עקיבא יצא תלמיד חכם גדול. בלילה הם היו ישנים על גבי תבן, ובבוקר רבי עקיבא הוריד את הקש מבין השערות של אשתו רחל, הרבנית רחל, והוא אמר לה, זה מה שצריך להיות לך על הראש? קש, תבן, אם היה לי כסף הייתי קונה לך תכשיט מזהב שחקוק עליו ירושלים. לאל, בדף נ"ט למדנו במסכת שבת, שרבי יוחנן אומר שבאמת, כשרבי עקיבא העשיר, הוא קנה לה באמת, תכשיט מזהב, ירושלים מזהב. יום אחד קורא איזה אחד שהיה נראה כמו אדם, קרא להם בדלת, זה היה אליהו הנביא. הוא אומר להם שנולד לו עכשיו תינוק, ואין לו אפילו קש, היכן להשכיב את התינוק. הוא מבקש, אולי יש להם לתת לו כמה קצת קש. הם הביאו לו. אחרי שאליהו הנביא יצא, אמר רבי עקיבא לאשתו, את רואה? אנחנו עוד במצב טוב, יש כאלה שגם זה אין להם. שמיים שלחו את אליהו הנביא כדי לחזק את רוחם, כדי שיוכלו לעמוד באותו אתגר, שבסוף כמובן הביא לנו את רבי עקיבא ואת כל התורה כולה. הוא היה, בזכותו, לא השתכחה תורה מישראל, כל התלמידים שלו כשהם נפטרו העולם היה שמם, וכשהוא העמיד חמש תלמידים, אחד מהם רבי שמעון בר יוחאי, זה מה שבסוף הקים את כל קרן התורה בעולם, והכל בזכות המסירות נפש של רחל. בשבת, אחד שיום שישי מתוך כל ההכנות, כל הבלגן של ערב שבת, שמו קצת קש על גבי המיטה, קש שמיועד להסקה, שמו את זה על גבי המיטה, ועכשיו הוא בא בשבת לשכב, הוא רואה שיש פה קש. אז בסדר, הוא יכול לישון על גבי קש, אבל זה לא נוח לו שזה בכזו ערימה כזאת. הוא רוצה ליישר את זה. אומרת המשנה, הקש שעל גבי המיטה זה מוקצה, כי זה עומד להעסקה. הוא רוצה ליישר את הקש כדי שזה יהיה ראוי לשכיבה, לא ינענעו בידו, כי זה מוקצה. אלא מה יעשה? מנענעו בגופו, בכתפיו, ככה הוא מסדר את זה תוך כדי שהוא שוכב, זה נקרא טלטול מן הצד, וככה מותר. ואם היה הקש מיוחד למאכל בהמה, או שהיה עליו מלפני שבת קר או סדין, שהוא גילה דעתו שהקש הזה מיועד לשכיבה, אז אם זה מיועד או לאכילת בהמה או לשכיבה, אז זה כבר לא מוקצה, ואז מנענע בידו. יכול לסדר לעצמו את המיטה, אין בזה שום בעיה. עוד הלכה אומרת המשנה, מכבש, זה היה שתי עצים כבדים, שהיו מחברים על ידי יתד, היו מחברים את הלוח העליון על גבי הלוח התחתון, ובין שתי הלוחות היו שמים בגד בשביל כמו לגעץ. היום יש לנו מגעץ שעובד על בסיס חום, אז לא היה להם כאלה מגעצים. אז איך הם מיישרים את הבגדים? על ידי שהיו כובשים את הבגד בין שני עצים. אז אם זה מכבש של בעלי בתים, שזה מכבש קטן, מתירים, מותר להתיר את המכבש, מותר להסיר את היתד שמחזיק את הלוח העליון, כי זה לצורך שבת בשביל לקחת מזה את הבגדים. אבל אסור בשבת לכבוש את המכבש בשביל ליישר בגדים, לא כובשים, כי זה לצורך חול. אבל מכבש גדול יותר של כובסים לא ייגע בו בשבת, כי זה עשוי לתיקון בגדים, והלוח העליון שלו מעודק חזק, וברגע שאתה מתיר את זה, זה נראה כאילו אתה סותר בניין, ולכן זה אסור. רבי יהודה אומר, יש דרך שזה יהיה מותר. אם המכבש של כובסין היה מותר, זה היה קצת רופף, מערב שבת, אפילו שהוא קצת עדיין מעודק, מתיר את כולו, צריך לו להתיר לגמרי את אותו מכבש בשבת, ושומתו מותר לו לשמוט את הבגד מבין הלוחות. אמר רב נחמן, צנון, היי פוגלה, לא היה להם מקררים, כמו שלא היה להם מגעץ, לא היה להם גם מקרר. אז איך הם ישמרו את הצנון שישאר טרי? היו תומנים אותו באדמה ששם קצת יש קרירות יותר. אז אם תמנו אותו בקרקע כדי שיתקיים, ורוצים עכשיו בשבת להוציא אותו, אז תלוי. הצורה של הצנון, שלמעלה הוא רחב ולמטה הוא צר. אז אם תחוו אותו, שהחלק שלמטה נמצא לצד למטה, והחלק שלמעלה נמצא לצד למעלה, אז אתה יכול פשוט לשלוף אותו מהקרקע, ואתה לא צריך להרים איתך רגבי אפר. ולכן, כשהוא מונח מלמעלה למטה, שהראש הרחב נמצא למעלה ולמטה הצר נמצא למטה, אז שערי מותר לשלוף את זה בשבת, כי הוא לא מזיז אפר, הוא פשוט שולף את זה יפה, והגומה נשארת אותה צורה. אבל אם הוא תמן את זה, את הצנון, שהחלק הרחב נמצא למטה והחלק הצר נמצא למעלה, ואם הוא ישלוף אותו, אז הוא בעצם מזיז רגבי אפר, מלמטה למעלה, אסיר. ככה אומר רב נחמן. שנשאלת השאלה, למה שזה יהיה אסור? הרי אני לא נוגע באפר, אני לא מטלטל את האפר, אני מזיז את הצנון, וזה טלטול מן הצד, זה שאני מטלטל את האפר, כי אני מטלטל את האפר דרך הצנון. ולמדנו במשנה, שאם יש קש על גבי המיטה, גם אם זה מוקצה, מותר בכתפיו לסדר את הקש, כי זה נקרא טלטול מהצד, וזה היה מותר. לכן אומרת הגמרא, אמר רב עדה בר אבא, אמרי בי רב, תנינה, המשנה שלנו, דלא כרב נחמן. למה המשנה כותבת, הקש שעל גבי המיטה לא ינענעו בידו כי זה מוקצה, אבל מנענעו בגופו כי זה, נחשב טלטול מן הצד, וזה לא נקרא טלטול. ואם היה מאכל בהמה, שעה זה לא מוקצה, או שהיה עליו קר או סדין, שזה מוכח שזה לשכיבה, זה שוב פעם לא מוקצה, מנענעו בידו וזה לא מוקצה, אבל מהתחילת המשנה, שמנענעו בכתפו זה מותר, שמע מנה, טלטול מן הצד, לא שמי טלטול, אז לפי דברי המשנה גם אמור להיות מותר להוציא צנון מתוך האדמה, גם אם החלק הרחב נמצא למטה, ואני לא חושש לזה שהוא מטלטל את האפר, כי זה טלטול מן הצד. זאת אומרת, שמע מנה באמת שלא כמו רב נחמן, אלא המשנה שלנו סוברת שמותר כן לטלטל מן הצד, וככה ההלכה. אמר רב יהודה, הני פלפלי, שהוא רוצה לשחוק אותם בשביל תבלין, מידק חדה חדה בקטה דסקינה, לטחון אותם אחד אחד עם הידית של הסכין, שרי, זה מותר. כי זה לא כדרך תחינה, וזה לא נחשב מלאכת תוכן. אבל לכתוש טרטי, אפילו בקט הסכין, אסיר. רבא אמר, מותר. למה? כי זה בקט הסכין. כיוון דמשעני, כיוון שהוא קוטש אותם לא כמו הדרך, אלא, לא עם מכתשת, אלא בקט הסכין, לכן אפילו טוב הנמי, הוא יכול לכתוש גם יותר מאחד בפעם אחת. עוד הלכה. אמר רב יהודה, איימן דסחי במאיה, אדם שרוחץ בים או בנהר בשבת. האם זה רשות היחיד? רשות הרבים? לא. יש לזה הגדרה של קרמלית, לים או לנהר. ובקרמלית אסור לטלטל ארבע אמות. מדרבנן, זה אסור. אז לכן, לנגב נפשי ברישה, שקודם כל יתנגב, והדר לסליק, ואז יצא מהמים. שלא יצא מהמים, כשהוא עדיין יש עליו מים. למה? דיל מעטי להטויי ארבע אמות בקרמלית, שמו יבוא לטלטל את המים שנמצאים עליו, ארבע אמות, והמקום שהוא נמצא בו כרגע זה קרמלית. שאלת הגמרא היא, אחי, כי כנחית נמי, כדחי כוחו ארבע אמות, איך בכלל מותר לו להיכנס לנהר? הרי בעצם מכוחו המים נמשכים ארבע אמות בתוך הים, אז הוא בעצם מטלטל אותם ארבע אמות ברשות הרבים. ואסיר, אמור להיות אסור, עונה הגמרא לא. כל מה שהמים זזים זה מכוחו. והם זזים 400, הוא לא מזיז אותם, אלא הם זזים מכוחו. כוחו בקרמלית לא גזרו. כשחכמים אסרו לטלטל 400 בקרמלית, הם גזרו רק שלא יטלטל בידיו ממש. אבל בכוחו, כשהוא הולך והמים נדחפים, זה לא אסרו. אמר רבי, והיא תימה, יש כאלה אומרים שמי שאמר את זה זה רב יהודה, מה הוא אומר? אדם הולך בבוץ, הנעליים שלו מתלכלכים עם טיט, עם בוץ. עכשיו אמור להיכנס לשבע ברכות, להגיד מזל טוב לאחד המחותנים, המנהל של המוסד של הבן, לא נעים לו להיכנס עם בוץ בנעליים. מה עושים? טיט שעל גבי רגלו, מקנחו בקרקע, שימצא איזשהו מקום בקרקע, וינגב שם את הטיט, מקום יבש כמובן, קשיח, ואין מקנחו בכותל, שלא יקנח על הקיר, חוץ מזה שלא ילכלך את הקיר, כן, אבל גם מבחינת הלכות שבת זה אסור. למה? כי זה נראה כאילו הוא בונה, הוא כאילו משלים את הבנייה. אמר רבא, מה איתמה בכותל? לא. למה? משום דמך זה כבונה, כי אתה בעצם משלים את הבנייה, אתה שם עוד טיח. הטיט שאתה שם זה בעצם מעבה את הבניין. הבניין חקלא הוא. זה בניין גרוע של כפרים. מי גר בבית כזה שמה שמחזק אותו זה הטיט שהיה מקודם בנעליים של המנעם שהנעליים שלו התלכלכו? אז זה לא נקרא בנייה בכלל. והוא לא מתכוון עוד בכלל בשביל לבנות. אז בוודאי שזה לא אסור. אלא אמר רבא, זה מותר לך תחילה לקנח. מקנחו בכותל מותר לך תחילה. אתה יודע איפה אסור? והם לקנחו בקרקע. למה? דלמת אלה השבועי גומות. אולי בדיוק יש שם איזושהי חפירה, ועם זה שהוא שם בוץ בקרקע, כשהוא מקנח את הנעל, אז הוא מיישר את הרצפה, ואז הוא עובר על מלאכת בונה, או חורש, אם זה בשדה. התמר, מר ברידר אבינה אמר, אחד זה, בין לקנח על הקרקע, את הטיט מהנעל, ואחד זה, בין לקנח על הקיר, את הטיט שבנעל, זה אסור. זה בגלל שיש פה חשש של השוואת גומות בקרקע, ובקיר בגלל שיש פה חשש של בונה. רב פאפה אמר, אחד זה ואחד זה מותר, כי כשהוא מקנח את הנעל בקרקע, הוא לא מתכוון להשוות גומות, הוא בסך הכל רוצה לנקות את הנעל, וכשהוא מקנח את זה בקיר, הוא לא מתכוון לבנות, הוא רק מתכוון לנקות את הנעל, וזה לא בונה. ומכיוון שהוא לא מתכוון, אז לפי רבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר, והלכה כרבי שמעון. שואלת הגמרא, למר בריידר אבינה, שהוא אומר שבשום אופן נסו לקנח את הנעליים, לא בקרקע ולא בקיר. אז במה היא מכאן חלה? ריבונו של עולם, יש לו טיט ברגליים, בנעליים. איך הוא ייכנס לאירוע ככה? איך הוא ייכנח? מכאן חלה בקורה, אם יש קורה של עץ על הקרקע, הוא יכול לנגב את זה לגבי אותה קורה. אמר רבא, לא להיטיב איניש, אפומי דלחיה. בזמנם, המגורים שלהם, הרחוב היה בצורה כזאת. היה, נכנסי, יש את רשות הרבים, פונים מרשות הרבים, היו פונים למין מבוי, ומהמבוי היו פונים לחצר, ובחצר היו פתוחים כמה בתים, כמו שיש היום בניין מגורים שפתוחים לו הרבה שכנים, ככה היה חצר שהיו לו כמה וכמה שכנים, וככה היה עוד חצר ועוד חצר, היו חצרות סביב למבוי, והמבוי הזה היה בעצם הפתח מהרשות היחיד לרשות הרבים. עכשיו, מכיוון שהרבה אנשים מסתובבים במבוי, זה נראה ממש כמו רשות הרבים. לכן חכמים תקנו שיהיה אסור לטלטל חפצים במבוי, אלא אם כן תקנו את המבוי כדי לעשות לאנשים היכר שישימו לב שזה לא רשות הרבים פה, ולכן מטלטלים. איזה היכר? אז אחד מההיכרים, חוץ מה, כמובן, שיתופי מבואות שכרגע לא נעסוק בו, יש היכר שזה לעשות לחי או קורה, לוקחים איזה לוח, שמים בפתח של המבוי, או קורה מעל הפתח של המבוי, וככה זה עושה היכר לאנשים לדעת שעד לכאן מותר לטלטל, עד הקורה או הלחי, ומכאן זה כבר רשות הרבים ואסרו לטלטל. עכשיו אומר רבא שמאדם לא יישב בדיוק בפתח של המבוי בשבת. שלא יישב שם איפה שהלחי ששמים בשביל היכר שזה פתח המבוי. בקיצור, שלא יישב בפתח של המבוי, דילמה מגנדר עלי חפץ. אולי הוא מחזיק איזה משהו שמותר לו לטלטל במבוי, כי תקנו את המבוי כמו שצריך, והתגלגל לו החפץ לרשות הרבים, והוא רגיל שכולם פה מטלטלים, כי במבוי הרי מותר לטלטל, ואז הוא יבוא לצאת לרשות הרבים, ועד אלי העיתוי הוא יבוא להחזיר את זה למבוי. אז יוצא אם כן, יוצא שהוא יטלטל מרשות הרבים לרשות היחיד, לכן שמלכתחילה לא יישב שם בשבת, כדי שלא ישכח את עצמו ויעשה את המלאכה הזו. עוד הלכה של רבא. ואמר רבא, אדם רוצה להניח גיגית על גבי הקרקע, לא לצדד איני שקובה, לא יזיז את הגיגית שמונחת על הקרקע מצד לצד. למה? דיל מעטה להשווי גומות, אולי פתאום זה לא יעמוד לו ישר, ואז הוא יבוא לשים קצת אפר מפה, קצת לפר משם, ואז יבוא לישר גומות, ואז הוא יבוא לעבור משום בונה. ואמר רבא הלכה נוספת, לא לידוק איניש אודרה, שלא יעדק מוכין, חתיכות בד, רטובים, בפומה דשישה, בפי הפח. למה? דיל מעטה לידי סחיטה, הוא יכול לבוא ולסחוט, את המוכין האלה, הוא יעבור משום סחיטה. אם הוא בא לנקות את המוכין, זה סוחט שהוא עובר משום שהוא מנקה, משום מלבן. ואם הוא רוצה את המשקה שיהיה שם, אז זה יכול להיות משום דש, שהוא מוציא את האוכל מתוך הפסולת. אמר רב כהנא, אדם שיש לו קטם על הבגד, טיט, איך הוא מנקה אותו? טיט שעל גבי בגדו, מקסקסו מבפנים. מתוך הבגד הוא פשוט מקפל את הבגד ומשפשף מבפנים, מתוך הבגד. ואיך הוא עושה? משפשף קצת הבגד על הקצת השני עד שנופל לטיט. ואז הוא לא נראה כמלבן. ואינו מקסקסו מבחוץ, אבל שלא ישפשף את זה מבחוץ, שזה לא יראה שהוא מנקה בשבת, זה אסור מדרבנן. שאלת הגמרא, מי טיבי? טיט שעל גבי מנעלו. אם בנעל יש לו קצת טיט נדבק, והוא רוצה לנקות את הנעל בשבת, מגררו בגב הסכין, במקום שהוא לא חד. ושעל בגדו, אם יש לו טיט על הבגד, מגררו בציפורן. אז אתה רואה שמותר אפילו מבחוץ, ובלבד שלא יהיה קסקס. אבל לשפשף אסור, אז אתה רואה שהפוך, לשפשף אסור, אפילו לא מבפנים, ולקסקס בציפורן מבחוץ מותר. מה אליו שלא יקסקס כלל, הכוונה מותר רק עם ציפורן, אבל לשפשף על ידי שהוא מקפל את הבגד ומשפשף חלק אחד של הבגד על החלק השני, אסור אפילו כשהוא עושה את זה מבפנים, ככה לכאורה נראה. אומרת הגמרא, לא, מה שאסור זה דווקא שלא יקסקס מבחוץ, אבל מבפנים מותר כן, אלא מבפנים. אמר רבי אבאו, אמר הלכה בשם רבי אלעזר, שאמר אותה בשם רבי ענאי. זה שמותר לנקות נעל על ידי שמגררים את הטיט, מגררים מנעל חדש, אבל לא את הטיט שנמצא על גבי מנעל ישן. כי כשהוא גורר את הטיט, הוא מקלף גם את האור של המנעל, והוא עובר על מלאכת ממחק, בזה שהוא מחליק את האור. במה מגרדו? איך הוא יגרד את המנעל החדש, שזה כן יתירו לגרד? אמר רבי אבאו, בגב הסכין. לא בחלק אחד של הסכין, כי זה מקלף את האור גם ממנעל חדש וזה נראה ממחק, אבל בגב הסכין, שזה לא חד, מותר כי זה לא מקלף את הסכין. אבל במנעל ישן, גם בגב הסכין אסור, כי זה מגרד כן את האור וזה מלאכת ממחק. אמר לי, יאו סבא, זקן, אמר לרבי אבאו, הלכה שאתה אמרת, תמחוק אותה. אל תלמד את ההלכה הזאת. סמי דידך מקמי ה. כשאתה תשמע את הברייתא שאני עכשיו הולך לקרוא בפניך, אתה תבין שההלכה שאמרת זה לא הלכה נכונה. מה הברייתא אומרת? דתני רבי חייא, זה לא סתם ברייתא, זה ברייתא שנשנתה על ידי רבי חייא, שזה ברייתא מוסמכת. כל ברייתא שנשנתה או על ידי רבי חייא או על ידי רבי יושעיה, זה ברייתא יותר מוסמכת. אין מגררין, גם לא מנעל חדש. אתה התארת מנעל חדש, ולא מנעל ישן. זה אתה הסכמת גם כן שעשו. ולא יסוך את רגלו בשמן, שמן זית, והוא בתוך המנעל או בתוך הסנדל. כשהרגל נמצאת בתוך הנעל או בתוך הסנדל, שלא יסוך את הרגל בשמן. למה? כי אז יוצא שהשמן נוזל גם על הנעל או על הסנדל, והוא מרקח אותו, וזה מלאכת מאבד, הוא מאבד את האור. אבל סך את רגלו בשמן, כשהיא לא נמצאת בתוך הנעל או בתוך הסנדל, ומותר לו אחרי זה להניח, הוא מניח את הרגל בתוך המנעל או בתוך הסנדל. שינוי, זה לא נחשב מלאכת מאבד. וכן, אם הוא רוצה עכשיו לשים, לשמן איזשהו שטיח או איזשהו משטח של אור בשבת, מה הוא יכול לעשות? וסך כל גופו בשמן, בזמנם זה היה מותר, כי היו רגילים לעשות את זה גם שלא לצורך רפואה, הוא מתעגל, מתגלגל על גבי כתבליה, זה הכוונה אור שלוק. האור השלוק הזה עושים ממנו משטח בשביל שולחן או בשביל מיטה וכדומה, ואינו חושש, למה? כי הוא סך את גופו בשמן בשביל תענוג. וזה שאחרי זה מגלגל על הכתבליה, זה לא משום מאבד, זה בשינוי. הוא לא חייב משום מאבד כי הוא עושה את זה בשינוי. אמר רב חיסדא, אתה אומר שאסור לסוך את הרגל בשמן כשהיא נמצאת בתוך נעל או בתוך סנדל, אבל מותר לך לסוך את הרגל כשהיא לא נמצאת בנעל, ואחרי זה לשים את הרגל בנעל. אז לא שנו, זה שזה מותר, אלא כשכל הכוונה היא רק לצחצחו, שדענו שמספיק קצת, שרק קצת שמן יש לו ברגל, ואז הוא מכניס את הרגל לתוך הנעל. הוא מתכוון לצחצח את הנעל, אבל אם הוא מתכוון ממש לאבדו, שהוא צריך בשביל זה הרבה שמן, זה אסור. שואלת הגמרא עם הכוונה לאבדו, פשיטה. הגמרא בהתחלה הבינה שהכוונה שהוא מתכוון במפורש לאבד את הנעל. שואלת הגמרא, פשיטה שזה אסור, ותו, ואם כוונתו רק לצחצחו, מי כמן דשארי? מה, מותר לו לשים שמן בשביל לצחצח את הנעל? אולי הוא בסוף ישים מדי הרבה שמן והוא גם יבוא לאבד את הנעל. אלא אומרת הגמרא, אי התמר אחי התמר, אמר רב חיסדא, לא שנו שמותר קודם לסוך את הרגל בשמן ואז לשים את הרגל בנעל, אלא כשהוא סך בקצת שמן, כמו שאמרנו. אלא שהשמן שנוטף מהרגל לנעל זה שיעור רק כדי לצחצחו, והוא לא מתכוון לצחצח, אז מותר. אבל אם יש בשמן שיעור כדי לאבדו, אז אפילו אם הוא לא מתכוון כדי לאבד, בכל זאת אסור, אפילו אם הוא לא מתכוון לא לאבד ולא לצחצח, בכל זאת אסור, כי יש פה שיעור כדי לאבד. זאת אומרת, צריך שני דברים. גם שיש שיעור מועט שלא מספיק לאבד, אלא רק לצחצח, וגם שהכוונה לא תהיה לא לשם עיבוד ולא לשם לצחצח. תנו רבנן ברייתא. לא יצא אדם קטן, במנהל גדול, שזה מידה גדולה בשבילו. כי היא יכולה ליפול לו מהרגל ברשות הרבים, הוא יבוא לטלטל את זה ברשות הרבים. אבל יוצא הוא בחלוק שאפילו יותר גדול מהמידה שלו, כי זה לא ייפול. והוא גם אם זה ייפול, הוא לא יבוא להחזיק את זה ביד, אלא הוא ילבש את זה מיד בחזרה. ולא תצא אישה במנהל מרופת, לכוונה שהנעל קרוע מלמעלה, כי אישה מאוד מאוד רגישה לכבוד, שלא תלך בצורה כזאת שלועגים לה. ואם היא הולכת עם מנהל מרופת, ואם היא לגלגו עליה, היא עוד יכולה להוריד את הנעל כדי שלא יגלגו עליה, ולטלטל את זה ברשות הרבים. לגבי דיני ייבום, אם חלילה אדם נפטר מן העולם והוא לא ישיר ילדים, אשתו לא יכולה להתחתן עם מי שהיא רוצה מיד, אלא היא צריכה קודם או להתחתן עם אח של בעלה, שהוא ייבם אותה, או שהיא תחלוץ את נעלו, יעשו מצוות חליצה, ואז זה כמו גט, היא תהיה מותרת לכל אדם. היא חולצת נעל, אז אם זה נעל כזה שהוא מנעל מרופת, לא תחלוץ בו. אבל בדיעבד, ואם חלצה, חליצתה כשרה. ואין יוצאים לרשות הרבים במנעל חדש. באיזה מנעל אמרו שאסור במנעל חדש לצאת לרשות הרבים בשבת, שהוא עדיין לא נעלו אותו? במנעל של אישה, כי היא מאוד מקפידה על הנעל, שהיא תהיה בדיוק לפי המידה שלה. ואם זה חדש, יכול להיות שזה לא בדיוק לפי המידה שלה, אבל תבוא להוריד את זה ולטלטל את זה ברשות הרבים. תנא בר כפרה, לא שנו שלאישה אסור לצאת ברשות הרבים במנעל חדש בשבת, אלא שלא יצא בו שעה אחת מבעוד יום בערב שבת. אבל אם היא יצאה בו בערב שבת מבעוד יום, והיא ראתה שזה מתאים לה, מותר לצאת עם זה, כי אין חשש שהיא תוריד את זה בשבת. אומרת הגמרא, יש כאן שתי ברייתות, שלכאורה נראות סותרות. תנא חדה, שכשיש נעל על גבי כלי מיוחד, שהצורה שלו בצורה של רגל, שעל זה מעמידים את הנעל בשביל לייצר אותו, בשביל לתקן אותו, כמו שיש לסנדלרים, אז ברייתא אחת אומרת, שומטים מנעל מעל גבי אימוס. אימוס הכוונה לכלי הזה שעליו שמים את הנעל כשבאים להכין נעליים או לתקן נעליים. מותר להוריד את זה מעל גבי האימוס בשבת. ותניה אידך, ברייתא אחרת אומרת, אין שומטים מנעל מעל גבי האימוס. לכאורה זה סותר, אומרת הגמרא לא קשיא. אלא הברייתא שאוסרת, זה דעתו של רבי אליעזר. והברייתא שמתירה, זה הדעה של רבנן. איפה מצאנו שרבי אליעזר ורבנן חולקים בעניין? נתנן, משנה מסכת כלים. שם מדברים לגבי, האם הדבר הזה נחשב כלי? ואז אם הוא כלי, אז דבר שמתמא כלי, יתמא גם אותו. אבל אם הוא לא כלי, סתם איזה חתיכת אבן או חתיכת עץ, גם אם דבר תמא יגע בו, לא מתמא אותו. אז שם יש רשימה של דברים שלדעת ממתי זה נחשב כלי ועד מתי זה עדיין לא נחשב כלי. אז מנעל, אומרת המשנה, שעל גבי אימוס, כשהנעל עדיין נמצאת על המושב של הסנדלר, רבי אליעזר מתאר, הוא סובר שעדיין הנעל הזאת היא לא גמורה, היא לא מוכנה עדיין, היא לא מקבלת תומה, היא לא נחשבת כלי. כי צריך להוציא את זה מהאימוס, זה חלק מהיצירה של הנעל. חכמים מתאמים, אומרים, ודאי זה כלי. בסדר, להוריד את זה מהאימוס, מה בעיה? תוריד. זה לא קשור ליצירה של הנעל. אז אם כן, רבי אליעזר סובר שהנעל הזאת שנמצאת על אימוס אין לה תורת כלי. לכן אסור לטלטל את זה בשבת, לכן אסור להוריד את זה מעל גבי האימוס בשבת. אבל רבנן שסוברים שזה כבר נחשב כלי, ודאי מותר לטלטל את זה מעל גבי האימוס. שואלת הגמרא, הניחא לרבא דאמר, דבר שמלאכתו לאיסור. כלי שהשימוש שמשתמשים עם הכלי הזה, זה דברים שאסור לעשות אותם בשבת. כמו פה, כשיש לך אימוס שהוא מיועד לייצר איתו נעל, מותר לעשות נעל בשבת? אסור. אז זה כלי שמלאכתו לאיסור. אז לפי דעתו של רבא, שדבר שמלאכתו לאיסור בין לצורך גופו, גם אם אני כרגע רוצה את הכלי הזה בשביל להשתמש עם זה לאיזושהי מטרה, כמו לקחת פטיש לפצח עם זה אגוזים, מותר. ובין לצורך מקומו מותר, גם אם הפטיש עומד לי פה באמצע השולחן ואני צריך את המקום, מותר לי לפנות את זה, למרות שזה כלי שמלאכתו לאיסור. שפיר, מובן למה לפי חכמים מותר להוריד את הנעל מעל גבי האימוס בשבת, למרות שהוא מטלטל את האימוס, כי הנעל הוא כלי, והאימוס, אפילו אם הוא כלי שמלאכתו לאיסור, מוטל טלטל אותו לצורך הנעל, זה נקרא לצורך מקומו. אלא לאבאי ידע אמר שדבר שמלאכתו לאיסור, כלי שמלאכתו לאיסור, הדרך היחידה שמותר להשתמש איתו בשבת, כמו פטיש למשל, זה רק לצורך גופו מותר, אבל לצורך מקומו אסור, אז כאן מה יקלה ממר? מותר לי אומנם לטלטל את הנעל, כי הנעל כבר מוכנה והיא כלי, אבל איך מותר לי לטלטל את האימוס? על ידי שאני מוציא את הנעל מעל גבי האימוס, אני אטלטל גם את האימוס, וזה הרי לצורך מקומו, כי אני רוצה את הנעל. ואם כן זה אסור לפי דעתם. עונה הגמרא, אתה לא מטלטל את האימוס בכלל. הרבי מאיר עסקינן ברפוי, הנעל נמצאת ברפיון על גבי האימוס, אתה יכול להוריד אותה בלי להזיז את האימוס. נתניה רבי יהודה אומר, אם היה המנעל רפוי, מותר לשמוט אותו מהאימוס. דייקים מזה שזה בגלל שזה רפוי מותר. תעמד הרפוי, הלא רפוי, אבל אם זה באמת מעודק חזק על גבי האימוס של הסנדלרים, אסור, אז לשמוט אותו. אז לא נאמר הדין שמותר. שואלת הגמרא, הניחא לאביי דאמר, דבר שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו מותר לטלטל אותו, צורך מקומו אסור. אז שפיר, מובן, למה דווקא כשהמנעל הוא רפוי, אפשר ברגע לשמוט אותו בלי להזיז בכלל את האימוס של הסנדלר. אבל פה, כשהיה הפוכה, אלא לרבא דאמר, גם לצורך מקומו מותר, אז למה שאם זה מעודק יהיה אסור להוציא את זה? כן, בין, לפי רבא שאומר, בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו מותר לטלטל את הנעל מעל גבי האימוס, מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור, למשל את האימוס, אם אני צריך את מקומו. אז אם כן, מהי אירי הרפוי? למה צריך להגיע לזה שהנעל נמצאת בצורה רפויה על גבי האימוס כדי שיהיה מותר לטלטל את זה? אפילו לא רפוי נמי צריך להיות שיהיה מותר, כי טלטול לצורך מקומו. אני אמנם מזיז את האימוס, אבל אני צריך הכל רוצה את המקום שהאימוס תופס לי בתוך הנעל, אני צריך את הנעל. עונה הגמרא, ההיא דרבי יהודה, מה שרבי יהודה אומר שדווקא בנעל רפוי מותר לשמוט אותו מעל גבי האימוס, משום דרבי אליעזר הוא. זה בגלל שנעל של גבי האימוס לא נחשבת כלי כל זמן שלא הורידו אותה מעל גבי האימוס לפי דעתו של רבי אליעזר. רבי אליעזר סובר שבשביל שהנעל תחשב כלי כדי לקבל תומה, צריך להוריד אותה מהאימוס, זה חלק מהיצירה של הנעל. וכל זמן שהיא על האימוס היא עדיין לא נחשבת כלי. אז לכן אומר רבה, אני מתיר לטלטל כלי אפילו לצורך מקומו. אבל דווקא אם אני צריך לצורך מקומו בשביל דבר של היתר, אבל האימוס הזה זה מוקצה כזה כלי שמלאכתו לאיסור. הנעל הזאת היא לא נחשבת כלי. אז אני גם את הנעל לא יכול לטלטל. כי עד שאני לא מוריד אותה מהאימוס, היא עדיין לא נחשבת כלי גמור. לפי דעתו של רבי אליעזר. אבל אם זה רפוי, אז זה כבר נחשב שכבר הורידו את זה מעל גבי האימוס, ואז מותר לטלטל את זה, כי הנעל עצמה כבר מוכנה לחשבת כלי. נתניה, רבי יהודה אומר, משום רבי אליעזר, אם היה רפוי, מותר לשמוט את הנעל. זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים, שדווקא אם הנעל רפויה על גבי האימוס, רק אז מותר להוריד אותה ממנו, זה בגלל שכשהיא רפויה על גבי האימוס, אז הנעל הזאת היא נחשבת כלי. כי אם היא לא רפויה, אלא היא מעודקת, היא לא נחשבת עדיין כלי. לפי דעת רבי אליעזר. ולכן, רק שזה רפוי מוטל טלטל את זה. אבל, לפי דעת חכמים, שהם סוברים שגם כשהנעל נמצאת על גבי האימוס, והיא מעודקת עליו, ויש עליה השם כלי ומקבלת תומה, אז אם כן, באמת מוטל טלטל את הנעל גם אם היא לא רפויה, אלא גם אם היא מעודקת, לפי דעתו כמובן של רבה, שסובר שמוטל טלטל את אותו אימוס, שהוא כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו, כשאני רוצה להוריד ממנו את הנעל, כן צריך את מקומו, כי הוא תופס את המקום בתוך הנעל. הדרן הלך פרק תולין, ועד כאן דף קוף ממלף.